טוב, אז אנחנו בספר אורות, במאמר, בקובץ מאמרים, זירונים, במאמר אחרון, ערך התחייה, עמוד קופה מתהי. טוב, אולי כמה מילים לפני המאמר הזה. באופן כללי, יש כאן אולי שני מאמרים שהם עומדים זה כנגד זה. זה המאמר איסורים מרקימה שאנחנו למדנו קודם, שמטרת המאמר ההוא זה להוציא תפיסת עולם שלנו של יחס לקדוש ברוך הוא בתור מישהו. בתור מישהו שנמצא קיים באיזשהו מקום בעולם הרוחני, ואנחנו אוהבים אותו, מתפללים עליו, מבקשים ממנו כל מיני דברים, ויחס שלנו כאל מישהו אחר, כמישהו מחוץ עלינו. אנחנו ראינו שגישה הזאת היא גישה לא נכונה, והיחס של תורה, של יהדות, פה במאמר הרב מסביר את זה ביסורים מרקים, זה כקדוש ברוך הוא, זה הכל ומעל הכל, זאת אומרת שזה לא מישהו, זה לא מישהו שנמצא באיזשהו מקום עליון. תודה רבה יעקב, אפשר לחלק? מקור, יישר כוח, תודה רבה. אלא יחס של הכל, אבל בגישה כזאת שכל מה שאנחנו, זאת אומרת, אולי ננסח את זה לפי מאמר איסורים מרקים, מה שיוצא שכל דבר שאנחנו חושבים על ריבונו של עולם, אנחנו חושבים על קדוש ברוך הוא, זה אוטומטית לא נכון. אוטומטית טעות. למה? כי ברגע שאתה חושב, אתה כבר נפרד. אתה חושב עליו, אתה חושב על מישהו אחר. ולכן זה לא נכון. זה באמת שאלה חשובה מאוד, טובה מאוד, אבל אנחנו דיברנו על השאלה הזאת בערך שלושה חודשים האחרונות, פלוס מינוס. זאת אומרת, זה נמצא באתר של שיעורים, וזה כל מאמר, איסורים מרקים, הוא על זה מדבר. מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אתה. אבל ביחס שכזה לריבונו של עולם, כאילו מישהו חיצוני לנו, כאילו מישהו שנמצא אי שם באיזשהו מקום רוחני, ואנחנו ככה, כשאנחנו מבינים שזה לא יחס הנכון, אז מאוד קשה להתפלל, מאוד קשה לחשוב בכלל על השם. ולכן הרבה אנשים שהם קוראים את מאמר איסורים מרקים, יש להם מבוכה גדולה, הם מרגישים שבעצם אין להם קשר להשם, הם לא מתקשרים, הם לא באים, לא מתדבקים בקדוש ברוך הוא, אין להם שיחה איתו, כאילו הם מבינים שאין מישהו כזה, אז עם מי אתה משוחח כעת? וזאת בעיה גדולה, שהיא גורמת לזעזוע בנפש, מי שלומד מהמאמר הזה, וזה גם גורם לפעמים ניתוק, ריחוק, ביחס לריבונו של עולם. לכן בא פה מאמר שהוא מסיים את קובץ זירונים, והוא מתייחס, או הוא בעצם מאפשר גישה שהיא כן אומרת לנו, כן מסבירה איך אנחנו יכולים להיות דביקים בהשם בצורה נכונה, בצורה אמיתית. נכון.
יש יחס חיצוני מסוים.
בו בזמן שאתה גם זוכר שזה יחס, שזה מימד של יחס. כמו שאני זוכר שאתה גם בן של אמא שלך, אתה גם אח של אח שלך. אתה גם, זה אחד המימדים שלך. אתה לא בן של אמא שלך. טוב, אז המאמר הזה, ערך התחייה, הוא בעצם מדבר על אופן, איך אנחנו כן יכולים להיות דביקים בקדוש ברוך הוא. איך כן יהיה קשר, איך כן מתייחסים באופן פוזיטיבי, חיובי, לריבונו של עולם. על זה מאמר. בסדר? זה בעצם מין מאמר שהוא בא כנגד, כמאזן את איסורים מרקים. טוב, אז נקרא את המאמר. הדבקות בהשם היא התשוקה היותר טבעית לאדם. מה שהיא בכל המצוי כולו בצורה אילמת וחירשת, בצורה כוחנית, נתפתחה באדם בצורה מושכלת והרגישית. אין התשוקה של הדבקות המוחלטת באלוקים חיים, באור אינסוף, דבר שאפשר להיות חילופו בטבע ההוויה. כשם שאנו מוכרחים לחיות, להיות ניזונים ומתגדלים, כך מוכרחים אנו להיות דביקים בהשם. הדביקות הנדבעת ממנו, בכל מלוא נשמתנו, מוכרחת היא להיות הולכת ומתפתחת בנו, הולכת ומתעמקת בהרגש, הולכת ומתחברת בהכרה ובתבונה. בשום אופן לא תוכל האנושיות וגם כל ההוויה לחיות בלא הזרם של תשוקת הדבקות האלוקית, החי תמיד בקרבה, אף על פי שהוא באופן סתום ונעלם. מה אומרת הפסקה הראשונה? שהדבקות בהשם היא התשוקה היותר טבעית לאדם. מה המשמעות הדבר? מה הפירוש העניין שדביקות זה הדבר הכי טבעי לאדם? אני חושב שאני פעם סיפרתי לכם את זה באחד השיעורים, אבל גם כנראה חלק לא שמעו, וגם יש חדשים, וגם לפעמים טוב לחזור על הדברים. אז אני אספר לכם דוגמה שהיא תבהיר מה פירוש הדבר שאדם הוא, יש לו תשוקה, כן, תשוקה, תשימו לב לביטוי הזה, תשוקה בדבקות בהשם. זה משהו שהרגש, כאילו משהו מאוד עוצמתי, נכון? לא יודע אם אנשים כל כך מרגישים את זה, הוא הולך והוא מרגיש תשוקה, והוא לא יכול בלי זה. אולי אני קודם אסביר בעצם מה שכתוב פה במאמר, במה שקראנו. הדבקות בהשם היא תשוקה יותר טבעית לאדם. מה שהיא בכל המצוי כולו בצורה אילמת וחירשת, דיינו, בעולם הדומם, זה בצורה אילמת וחירשת, או בצורה כוחנית, דיינו, באופן פוטנציאלי, שנמצא בעולם דומה, חי או צומח, נתפתחה באדם בצורה מושכלת והרגישית. הוא אדם, התשוקה, הוא יכול להבין אותה, יש לו, הוא מבין את זה בשכל, וגם מרגיש אותה. אין התשוקה של הדביקות המוחלטת באלוקים חיים, באור אין סוף, דבר שאפשר להיות חילופו בטבע ההוויה. זאת אומרת, אי אפשר עכשיו במקום זה איזשהו רגש אחר. זה חייב להיות דווקא תשוקה להשם. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שיש משהו אחר במקום זה. כשם שאנו מוכרחים לחיות, להיות ניזונים ומתגדלים, כך מוכרחים אנו להיות דביקים בהשם. זה לא מובן כל כך. איך, מה זאת אומרת? מה? בדיוק, נכון, זאת השאלה הגדולה. אם אנחנו כל כך מוכרחים להיות דביקים בהשם, אז איך יש כל כך הרבה אנשים שהם לא דביקים בהשם? אבל למה לא סותר? אני אומר ככה, כשם שאנחנו מוכרחים לחיות, אנחנו מוכרחים להיות דביקים. אבל אנחנו לא ראינו אנשים שהם מתים שמוכרחים לחיות. כן, זה הסבר יפה, זאת אומרת, זה הסבר יפה מבחינה שאתה בעצם אומר, הם לא חיים, מי שלא דבק בשם, אז הוא באמת לא חי. זה הסבר יפה. אבל אני חושב שהרב פה מתכוון כפשוטו. הוא אומר, כשאנחנו ניזונים, כמו שאדם חייב לאכול, כך הוא חייב להיות דבק בהשם. כמו שהוא חייב לחיות, כך הוא חייב להיות דבק בהשם. זה ממש לא מובן. אני חושב שיש כל כך, זאת אומרת שיש המוני אנשים, מיליארדים אנשים, שהם לא דביקים בהשם, לא מוכרחים, לא מרגישים, מילא אדם, יש אנשים שהם מאמינים בהשם, אפשר להגיד, כן? יש להם אמונה בהשם. אבל רב קורא לזה תשוקה. מה זה תשוקה? הוא לא יכול לשלוט על עצמו, הוא לא יכול להחזיק מעמד. יש לו תשוקה בדביקות. איפה ראית תשוקה? אתה אומר, נגיד, אולי אפשר להגיד שרוב החילונים הם דתיים באמת. הם מאמינים, נגיד, לא דתיים. רוב החילונים הם באמת מאמינים בהשם. אפשר אולי להגיד דבר כזה. אבל להגיד שיש להם תשוקה בדביקות בהשם? הלוואי שלדתיים יהיה תשוקה בדביקות בהשם.
דבר ביהודים?
כן, מדובר עלינו.
כן,
קודם כל מיליארדים שלו, אבל גם בעם ישראל, ואני אומר, עוד פעם, אני אומר יותר מזה, לא רק על יהודים, אני אומר על הדתיים, ואני אומר לא רק על דתיים, אני אומר על עצמי. הלוואי להיות, שתהיה לי תשוקה. אבל הרב זה מה שכותב, ואנחנו צריכים להבין, תבינים, זה, הרב לא היה כזה משורר, שאומר, כן, כל ההוויה שואפת לאין סוף, עליונה. הוא עומד אחרי כל מילה, כל מילה בדוקה בשקל הקודש, הכל אמיתי, עמוק, כפשוטו. לא, כן, כמו שאתה ניסית להסביר, זה הסבר מבריק, מצוין, אבל הוא לא כפשוטו, אבל הרב מתכוון כפשוטו, כפשוטו של דבר. כל אחת יש לו תשוקה בדביקות בהשם. איך זה? כן, כן, בבקשה.
העובדה שאני חי, אז מאיפה את החיים מהכוח, בכלל מאיפה אני? אז זה
עובדה
שאני כן דבוק, כי
לא
יכול
להיות
משהו
יותר חיצוני. אז זה שהשם יקיים אותך.
אבל התשוקה זה משהו שאני כבר, כשאני דבוק בו, כאילו, אם יכול להיות אחרת, אז אני יכול בשכל לפתח את התשוקה הזאת. זה לא יכול להיות טבעי, כי הקדוש ברוך הוא להתחיל לברר אותי שאני דבוק בו, ולא מרגיש, אני כל
כך דבוק בו, שאני לא מרגיש שיש משהו קיצוני. אני אפילו לא צריך את המילה
קדוש ברוך הוא, אני כל כך דבוק שאתה תגידו לי
שום דבר,
הנה
אני חי, כאילו.
אבל,
כי אני
זה מהווה את התשוקה
אוקיי, הסבר, כן, גם הסבר, גם זה הסבר יפה. בואו ננסה לראות, נקרא מה שאומר. אז עוד פעם, אנחנו בשורה השלישית בפסקה הראשונה. כשם שאנו מוכרחים לחיות, להיות ניזונים ומתגדלים, כך מוכרחים אנו להיות דביקים בהשם. הדביקות הנדבט ממנו בכל מלות נשמתנו, מוכרחת היא להיות הולכת ומתפתחת בנו, הולכת ומתעמקת בהרגש, הולכת ומתחברת בהכרה ותבונה. בשום אופן לא תוכל לאנושיות וגם כל ההוויה לחיות בלא הזרם של תשוקת הדביקות האלוקית, החי תמיד בקרבה, אף על פי שהוא באופן סתום ונעלם. עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה לדביקות הזאת, שאולי זה קצת יסביר לנו, בעצם זה כיוון מה שאתם אמרתם. אני, כמו שאמרתי קודם, אני פעם סיפרתי לכם את הדבר הזה, אבל טוב לחזור. לפני הרבה שנים, לא זוכר, בערך 15 שנה, משהו כזה, לא זוכר כבר מתי, הציעו לי פעם לנסוע לרוסיה ולבקר שם בבית ספר החדש שהם הקימו, בית ספר ניסיוני. זה היה פעם ראשונה שעשו כיתה יהודית. לא היה דבר כזה, אף פעם, בכל היסטוריה של רוסיה, כאילו ב-50 שנה האחרונות. לא היה דבר כזה, אבל פה פעם ראשונה הם עשו שתי כיתות יהודיות, כיתה אחת, א', רק יהודים, בבית ספר רגיל, קיים, וכיתה י' ב', רק יהודים. עשו מכמה בתי ספר בכיתה אחת, עשו כיתה של יהודים, ורצו ללמד שם קצת יהדות, קצת על מסורת, חגים, עניינים, כיתה יהודית. ואמרו לי, הנה, אתה, אם אתה רוצה, אתה יכול לבוא, לבקר שם, וזה, ותדבר איתם. אבל מה? דע לך, שהם אף פעם בחיים שלהם לא ראו אדם מאמין, יהודי מאמין, לא היה דבר כזה. וגם רוב הסיכויים יש סיכוי גבוה שגם לא יראו אף פעם יותר בחיים אדם מאמין. למה? כי אז מצב היה נזיל מאוד ברוסיה. שם בדיוק נהיה קצת חופש, ואחר כך הייתה שם מהפכה והכל התבטל, ואחר כך עוד פעם זה חזר. זאת אומרת, כל רגע זה היה יכול להיעלם. אז יכול להיות שהם לא יראו יותר. אז יש לך הזדמנות לדבר עם הקבוצה של יהודים שעה, ושזה אולי פעם אחת בחיים שלהם. אז תחשוב מה אתה תגיד להם. וזה בשבילי היה אתגר מאוד גדול, כי חשבתי, נו, מה אני אגיד להם? מה אני אספר להם? פרשת שבוע? עוד משהו? כאילו, אני חשבתי כאילו שצריך להגיד להם משהו כזה שהם לא ישכחו את זה בחיים שלהם. אז מה אפשר להגיד? וחשבתי כל הלילה, לא ידעתי מה לעשות, מה זה, ולמחרת בבוקר הייתי צריך ללכת לבית ספר הזה במוסקבה. חשבתי, ופתאום הבריק לי רעיון. אני הבנתי, נרדמתי לשעה משהו כזה, והלכתי בבוקר לבית ספר הזה. באתי שם, אני לא אספר לכם כל הסיפור, זה מאוד מעניין, מורכב, שם היה, בכיתה א', זה היה חוויה גדולה, אבל העיקר, מה שפה נוגע לעניין שלנו, זה שבכיתה י' ב', באתי לכיתה שלהם שם, הם יושבים כאלה דור כבר משוחררים, הם כבר הריחו את החופש, את המערב, כן. אז הם ישבו, בנים ובנות, מחובקים, רגליים על השולחנות, כולם, אני נכנסתי, והם הסתכלו עליי, אמרו, מה, אתה רב? אמרו לי, אתה רב? וכולם, פרצו בצחוק. ואז מישהו אמר לי, תגיד לי, אתה באמת מאמין באלוהים? ועוד פעם, צוחקים. למה? כי באמת ברוסיה, כל השנים, מאז מהפכה, כל הזמן שטפו להם מוח, שאלף, שכמובן שאין אלוהים, אבל שמי שכן מאמין, אז הם אנשים חשוכים, מוזרים, וזה יוצא דופן, זה משהו, לא היה דבר כזה, מישהו שהיה יכול להגיד, אני מאמין באלוהים. ופתאום הם רואים מישהו במו עיניהם, מישהו שהוא כמו כומר, כאילו הגיע כומר, אתם יודעים, זה כמו שבשבילכם, שיבוא לפה כומר, זה באמת כומר, כן, כומר, זה כאן, כאילו, תראי, יש קברים, אבל פה בכיתה, כאילו, מה פתאום? ועוד, אתה חושב שבאמת, אתם יודעים, זה מין משהו איטי כזה. אז הם צוחקים, אז אמרתי להם, תשמעו, כן, אני מאמין, אתם יודעים שאלוהים הוא הכל יכול, הכל זה, בואו נעשה משחק. בואו נעשה, אם אתם הייתם צריכים לדבר עם אלוהים, או לבקש משהו מאלוהים, מה הייתם מבקשים? הכל אפשרי, בלי הגבלה, כל מה שעולה בדעתכם, כל מה שאתם יכולים לדמיין, הכל אפשרי, רק בתנאי אחד, שאתם לא יכולים לבקש שתי בקשות. רק בקשה אחת. אין שתיים, רק אחת. אבל בלי הגבלה, משהו ריאלי, לא ריאלי, טבעי, לא משנה, נס, הכל יכול. ודבר שני, אי אפשר לבקש בקשה שיהיה לכם באין סוף בקשות, כן? בקשה אחת, מה הייתם מבקשים? אז אני מתחיל להגיד כל מיני שטויות, שם אחת אמר מסטיקים, הייתי אומר, אחת אמר, הייתי רוצה שם ג'ינס, ברוסיה שם היה פעם לפני זה, זה מישהו היה הולך עם ג'ינס מזה, מאמריקה, זה היה משהו גדול. יש לו ג'ינס, אז מישהו אמר שהוא היה ג'ינס, מישהו רצה שם נעליים ניו בלנס, וצחקו, צחקו, אחת שם, אני כל זה כותב על הלוח, כן, אחת אומרת שם, זה שם... ג'ינס, כתבתי ג'ינס, זה... אחת אומר, אני הייתי רוצה לחיות לנצח, אף פעם לא למות. אז כתבתי זה, לחיות לנצח, מישהו אמר שהיה רוצה שיהיה לו כסף, המון כסף, בלי הגבלה, שיהיה לו כסף, בלי הגבלה. אז אמרנו, כסף, מישהו רצה להיות שם ברוסלי, ברוסלי היה פעם משהו, קארטה, שהוא יכול לעשות קארטה, והוא עושה שם, בכיתה מתחיל לעשות שם כל מיני תנועות של קארטה, וזה, כולם צוחקים, כתבתי קארטה, ברוסלי, להיות הכי חזק. אחת שם ביקש סוזוקי שיהיה לו אופנוע, והוא נוסע בכיתה, עושה כאילו, זה כאלה קולות, וזה, סוזוקי עושה, סוזוקי. ואחת שם קמה, והיא אומרת, אני הייתי רוצה שיהיה אושר לכל האנושות כולה. לכל אנשים יהיו בכל העולם שיהיו שמחים וזה אז משהו אלטרואיסטי כזה לכל המציאות כולה אז כתבתי את האושר לכל האנושות ואחת אמר שהוא היה רוצה להיות חתיך שכל הבנות ימותו עליו וזה אז כתבתי על הלוח שם שהבנות ימותו וזה כל מה שעלה בדעתם כל שטויות, כל זה מה שאמרו, הכל, כתבתי, מילאתי כל הלוח. לא, כשנגמר הסיפור, אז אמרתי להם, תראו, יש פה הרבה דברים שהם דברים לא כל כך באמת רציניים. כי, נגיד, אתה מבקש כסף, אבל באמת לא כסף אתה רוצה, נכון? כי מה יעזור לך אם אתה עכשיו יושב באי בודד, וכל האי שלך מלא 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 כסף, בלי הגבלה. מה זה יעזור לך? שום דבר, לא ייתן לך כסף, נכון? הרי לא כסף באמת אתה רוצה, אלא מה אתה כן רוצה? אתה רוצה יכולת, נכון? להיות מסוגל לעשות דברים. בשביל זה אתה כסף צריך. אז בוא נמחוק פה כל משהו שהוא רק אמצעי, ולא מטרה. למשל, שם ג'ינס, למה אתה רוצה ג'ינס להיות שכולם אוהבים אותך? אז בוא נראה, אז נכתוב, אהבה, אתה רוצה, אתה רצית להיות חתיך, אז כי אתה רוצה בעצם אהבה, נכון? אז בוא נמחוק את כל זה. ואז מחקנו שם כל הדברים. אחר כך שם מישהו שרצה ברוסלי שם, להיות קארטה. למה אתה צריך קארטה? כי אתה באמת רוצה ביטחון. אתה לא רוצה את להיות קארטה. מה שאכפת לך באמת זה להיות, שיהיה לך ביטחון, שלא יפגעו בך. נכון, אז מחקתי כל הדברים שהם אמצעים. וישארתי רק דברים מהותיים. כאילו, משהו שהוא באמת רוצה. מה נשאר שם? נשארו שם 10 ספירות. מי שרצה לחיות לנצח, זה היה נצח, ומי שרצה כבוד שם, אז היה כבוד, מי שרצה להיות פרופסור שם, לעשות תואר דוקטור, אז זאת החוכמה, ומי שרצה להיות יפה, אז היה תפארת. כל ספירה שיש, מי שרצה חסד לכולם לתת לזה, אז זה חסד, כאילו, ועוד ועוד ועוד, 10 בקשות בסופו של דבר. ואז אמרתי להם, הנה, יש פה 10 בקשות, אבל כל בקשה בפני עצמה היא לא כל כך שווה. למה? כי אם אתה חי לנצח, אבל הנצח שלך זה שאתה לנצח חולה. חולה לנצח, סובל לנצח. הרי אתה בעצמך לא תרצה נצח הזה, נכון? אלא אתה תרצה להיות גם בריא, נכון? אז אחת מהם זה לא מספיק. כי אם יש לך, או אם אתה גם חי לנצח וגם בריא, אבל כולם שונאים אותך, גם זה אתה לא רוצה. אתה היית רוצה שיעבו אותך, אתה היית רוצה ש... וגם ביטחון, גם זה, זה, זה. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה רוצה את כולם, את הכל ביחד. כי כל דבר בפני עצמו הוא לא כיף. מה המילה אחת שהיא משותפת לכל עשר, מה יש משהו כזה שזה כל 10 הספירות או 10 המרכיבים הם נמצאים במילה אחת? איך נקראת מילה הזאת?
נשמה.
כן, אלוהים. כן, יש לנו, נכון, אתם אומרים נשמה, אחד, הקדוש ברוך הוא, כל זה אותה מילה. מה זה נשמע? אז חלק הלכה ממעל וכו', כן? זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים להיות באמת, אנחנו רוצים להיות מה? אלוהים, בדיוק. אנחנו רק לא מסוגלים לומר את זה. אנחנו רק מפחדים להגיד בפירוש, אני רוצה להיות אלוהים. זה קצת מוזר, נכון? מה, זה פה נוצרות, יש לך מניה, אתה גדלות. לפחות היית נפוליאון, אני יודע, מקסימום משיח, אבל ישר אלוהים? זה קצת מוזר.
אבל זה מה שאני יש באמת.
או, נכון. זאת אומרת, אנשים לא מעיזים לומר, אני רוצה להיות אלוהים. אז מה הם אומרים? אני רוצה, ואז הוא שם במקום זה משהו אחר. משהו שיביא אותו לאלוהים.
כמה דמיון.
כן, משהו מין איזשהו אמצעי, שהוא חושב שזה אמצעי יותר קטן, הוא זה שבסופו של דבר בשבילו אלוהים. אז אמצעי הזה, זה יכול להיות סוזוקי. זה אופנוע שהוא חולם עליו. סוזוקי, או לעשות תואר דוקטור, או להיות הכי בריא שם, ולחיות לנצח. זאת אומרת, הוא בוחר לעצמו איזה שהם אמצעים, שבאמצעים הללו, זה יהפוך אותו בעיניו, או יקרב אותו לאלוהים. וזהו מהות של עבודה זרה. עבודה זרה זה לקחת את האמצעי ולהפוך אותו לאידול, לבובה, לנושא, לאמירה, להגיד שדבר הכי חשוב, או זה דבר, בעולם זה אהבה, או ביטחון, כסף, כוח, שמחה, חסד, לא משנה. זאת אומרת, אתה לוקח לעצמך איזשהו דבר ילדותי כזה, איזשהו דבר קטן יותר, כי אתה לא מעיז, אנשים לא מעיזים להגיד, אני רוצה להיות אלוהים. אז מה הוא אומר במקום זה? אני רוצה שידוך, דירה. אבל למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה? בגלל זה. תסתכלו על זה, בעצם אומרת פסקה שנייה פה אצלכם במאמר. על זה מדבר פה הרב. הילדות האנושית, ימי החושך, האב והמגושם, היא הניחה בעולם יסודות חיים כאלה שעיכבו את הדבקות האלוקית שלה מהתגלות במלוא אורה, מלהתגלות במלוא אורה. אין לשער את הצערה של הנשמה העולמית הכללית וצער הפנימי הנשמתי של כל חי וכל אדם על לחץ הרוחני, על מניעת הטוב הגנוז בקרבו. המאיר כל כך, המעדן כל כך, המחיי חיי רוחב, חיי נצח, גובה ועוז. מוכרחים לו חיים הללו, הם עצם טבעו והווייתו. והנה באה חולשה האנושית וטס אלילים אלמים, אלוהות חומרית, גסה וזוללה, מוגבלת וחסרה, ותסתום את כל החרקים. מה בעצם פה כתוב? מה שאנחנו אמרנו, שבן אדם באופן טבעי זה, לזה הוא שואף, לאושר האינסופי, לגודל, לזה משהו שיש לו בפנים, משהו מפנימיותו, זה משהו. כל אחת הוא בעצם גילוי אלוקי. זאת אמת. איך אנחנו רואים, איך אנחנו יודעים, איך אנחנו קוראים לזה שכל אחת הוא בעצם ביטוי, הופעה של אלוקות? איך זה נקרא בלשון היומיומית שלנו? כן, צלם אלוקים, נשמה. נכון, אנחנו אומרים את זה בפירוש. מה זה נשמה? חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת, זה מה שאנחנו. אנחנו אומרים את זה בפירוש. רק אנחנו לא מעיזים להבין את זה באמת עד הסוף. אז לכן, הרב אומר פה, ילדות האנושית, דיינו, חוסר בגרות, כן, גם מבחינה היסטורית, בילדות האנושית, מבחינה תחילת האנושות. ימי חושך האב והמגושם, הניחה בעולם יסודות חיים כאלה, שעיכבו את הדבקות האלוקית שלה מהתגלות במלוא אורה. מה זה דבקות באלוקים עכשיו אנחנו מבינים? זה להבין שאנחנו ביטוי אלוקי. כמו שחזל קוראים לזה, בקרבך קדוש. שאלוהים זה לא מישהו שם בשמיים, באיזשהו מקום, שאתה צריך עכשיו להתפלל עליו, או לבקש ממנו שהוא יתן לך אושר וכבוד, ואתה צריך עכשיו לרצות אותו, ואתה צריך עכשיו להתחנן משהו לפניו. זה לא מישהו בחוץ, באיזשהו מקום. מה זה דבקות בהשם? זה לא דבקות חיצונית, או למישהו חיצוני. דבקות בהשם, פירושו של דבר, זה להבין את אלוקיותנו, את מימד האינסופי של עצמנו. זאת אומרת שכל אדם הוא בעצם אחד הגוונים של אלוקות. זאת הדביקות. זאת הדביקות שלי למישהו, אלא זה חשיפה של אינסופיותי. ואז, וזה מה שהרב ממשיך פה, תשימו לב, אין להישאר את הצערה של נשמה העולמית, הכללית, והצער הפנימי הנשמתי של כל אחד מאיתנו, של כל חי, וכל אדם, על הלחץ הרוחני, על מניעת הטוב הגנוז. איפה גנוז? איפה הטוב הגנוז? בקרבו. כי כן, עוד שנייה, כן? זה צער ענק שאנחנו כל הזמן חושבים שכאילו קדוש ברוך הוא נמצא מחוץ עלינו, ואנחנו עכשיו צריכים לשכנע אותו שהוא ישלח לי רפואה שלמה. אני עכשיו צריך רק להתחנן שהוא יעשה מה שאני ביקשתי ממנו לעשות. זאת אומרת, אני תמיד פונה החוצה, מחוצה לי. וברגע שאני מתייחס לחוצה, אז זאת עשיית פסל ותמונה, זה הבובה. אני פונה כל פעם שאני מדמיין לעצמי איזושהי דמות או משהו, כשאני מדבר על קדוש ברוך הוא, ברגע שאני חושב על לאו, או כמו שאמרתם, אתה, כשאני חושב על כאילו מישהו אחר, אז זאת עשיית פסל ותמונה. זאת אומרת, מה שאנשים בדרך כלל חושבים שזה נקרא דביקות באלוקים, זה אותו יצר הרע של עשיית עבודה זרה, של מנשה המלך אמר את זה לרב אשי, היית מרים שיפולי גלילתך, היית רץ לשם. זה שאנשים כל כך רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא החיצוני, זוהי עבודה זרה. זאת, כן, זה ניצוץ של עבודה זרה. לכן אנחנו, יש הרבה אנשים כל כך נמשכים לזה. דביקות בהשם זה לא דביקות חיצונית. זה הפנמה, מודעות של אלוקיותינו. בוא נקרא, ואז, לכן הרב אומר את זה, שזה צער מאוד גדול לעצמיותינו, להגיד שאלוהים הוא בשמיים, שהוא נמצא בעולמות הרוחניים, שהוא אי שם. בוא נקרא את זה משפט האחרון עוד פעם. אין לשאר את הצערה של הנשמה העולמית, הכללית, וצער פנימי הנשמתי של כל חי וכל אדם, על הלחץ הרוחני של, על מניעת הטוב, הגנוז בקרבו, המאיר כל כך, המעדן כל כך, המחיה חיי רוחב, חיי נצח. איפה זה חיי נצח? בקרבו. שמתם לב? חיי נצח, גובה ועוז. מוכרחים לו חיים הללו. זאת אומרת, איזה חיים הללו? של מלאי נצח, שאתה מבין שמהות שלך זה לא הגוף הזה שאתה מזהה אותו עם עצמך, אלא זה אין סוף. ואז אומר, מוכרחים לו חיים הללו, הם עצם טבעו והווייתו, זה עצם המהות שלי, של האדם, להבין את צד האלוקי שבו. ובמקום זה, אנחנו רוצים סוזוקי. והנה, המשך, כן, והנה באה החולשה האנושית, וטס אלילים אלמים. מי זה אלילים אלמים? זה לא רק סוזוקי, זה אותו דמיון שיש לנו בראש ביחס לקדוש ברוך הוא, מי הוא. זה איזשהו אל אילם, מת, שותק. אלילים אלמים, אלוהות חומרית גסה וזוללה, שאתה כאילו צריך להביא לו איזה שהם קורבנות, אתה צריך לעשות לו משהו. תמיד זה פנייה חיצונית, גסה, המוגבלת וחסרה, האלוהיות הזאת שאתה חושב שמה היא. ותסתם כל החרקים. ומה זה חרקים? זה, אתם יודעים, מציץ מן החרקים. זאת אומרת אינסופיותנו כל הזמן מבריקה אלינו, מציצה, מתנוצצת עלינו. ובמקום זה מקבלים איזה שהם דברים יותר נמוכים.
יש שתי שאלות. אחת, אני חושב שאם כל זה, איך מסתדר, לא יודע איפה בדיוק כתוב,
אי אפשר לדבק תבוא, אז אי אפשר לדבק בו, תדבק במידותיו ובתלמידי חכמים.
כן.
אם אי אפשר לדבק בו, אז איך, איך כל זה מסתדר עם המשפט הזה? דבר שני, כל המשפטים האחרונים של הרב, זה נראה כאילו שאין אין בן אדם או יהודי בעולם שלא עובד עבודה זרה בצורה כזו או אחרת. זאת אומרת, השכל האנושי מאוד קשה לו לתפוס את מה, ש, מה שכתוב פה.
כן, נכון. באמת, אני גם חושב שאמונה זה דבר שצריך זיקוך כל הזמן. לכן מה שאנחנו קראנו, אתם זוכרים במאמר יישומים ערכים, כל הזמן הרב חוזר על עצמו, תמיד צריך לזכך את המחשבה שתהיה ברורה, בלא הישגים ודמיונות כוזבים ופחדי שעה. אמונת אלוקים, כן, כן. זה הזיקוך, נכון. ואתה אומר שאדם לא יכול להגיע לזה באופן טבעי, זה נכון. לא טבעי. לכן יש ערך בלימוד תורה. לימוד תורה זה לא כזה, חיים רגילים, חיים רגילים, טוב, צריך קצת לעשות אידישקייט כזה, כן, נלמד קצת תורה, נקמד קצת זה, בוא נקרא איזה משניות שם, קראנו, יופי, כן, נחמד. יפה, מתברר שאני צריך עכשיו לייבש פשטן בצורה כזאת. יפה, טוב, פעם הבאה אני ייבש אותו בצורה נכונה. ויחלק דבילות שלי, בעיגולי דבילות. אולי. זה לא הכוונה. לימוד תורה זה שאתה מבין מהות החיים. ומי שלא לומד, לא יודע. נקודה. פשוט מאוד. אי אפשר לדעת את מהות החיים בלי ללמוד את זה. זה לא בא טבעי. עוד רע. אותו דבר ביחס ל... שאלה הראשונה. אנחנו כן מנסים לעשות הכל כדי לבנות את האמונה שלנו. לבנות. אמונה זה דבר שבונים אותו. והרב מסביר איך. לכן יש פה פסקה הבאה, פסקה שלישית, שהרב מספר שבא אברהם אבינו ושובר כל הצלמים. כן, תראו את ה... את הדימיון, דימוי הזה, מה שאמרה, פסקה שלוש. ומצרים, מצרים אנו, לנו, נשמה גדולה, ענקית, לכל מלוא שאיפותיה, את תשוקתה הכבירה לחופש ואור, את צערה החזק, את המכאובה הנמרץ על אלבון הטבל. למה יש אלבון הטבל? כי אתה חושב שאלוהים זה מישהו שם. אז יש לך לטבל, יש אלבון, מה הוא, מה יש פה בעולם? נשמת אברהם. איך היא הנשמה הזאת? מתרוממת בראותה...
מתמרמרת,
כן. מתמרמרת בראותה את עושר, את האור המוכן לכל. זאת אומרת, מה זאת אומרת עושר ואור מוכן לכל? מה פירוש? שהנשמת אברהם פתאום קולטת רגע. זאת אומרת שיש פה, בתוכנו, יש עושר אינסופי. יש אור המוכן לכל, לכל חי, לכל הנשמה. הרוחב האלוהי הקורא להוויה. אתם מבינים את הדבר הזה? זאת אומרת, הוא פתאום קולט את הרוחב האלוקי הקורא להוויה. יהיה אור. זאת אומרת, זה לא... מישהו שם בא ואומר יהיה אור, אלא זה העושר האינסופי, האלוקי, התמון בעולם, פנימה, בנו, הוא זה שקורא להוויה וקובע ופוסק, יהיה אור, הקורא לכל פרט, ימלא עושר. כן, תשימו לב איך הוא אומר את זה, זאת אומרת, זה לכל פרט מאיתנו בעצם אלוקים קורא מתוכנו ואומר את זה. הימלא עושר, גודל, גובה ונחת, טוב וגבורה, אהבה ונעימות. כן? זאת אומרת, יש פה פנייה לעצמנו. תתמלא בעושר, בגודל, גובה, רוחב, טוב, גבורה, אהבה ונעימות. ומה במקום זה? ובערות. נסתמו. סתמום פלישתים וימלום אפר. זה אותם החרקים שדיברנו עליהם קודם, מציץ מן החרקים, כל השאיפה לאין סופיות, פתאום במקום זה פלישתים באו ומילאו את זה באפר, ובמקום זה אנחנו קיבלנו רצון לכל מיני דברים חומריים, או לאיזשהם עבודות זרות שהם כל מיני שם בובות וכל מיני תכנים כמו שאנשים חושבים שזה אלוהים שהם עושים זה בעולם, או שאנחנו מדמיינים לעצמנו את קדוש ברוך הוא באיזשהו כוח כזה חיצוני לנו, וזהו סתמו, אז מילאו את זה באפר. איך מתפרץ הארי מהסוגר? איך נוטלת הוא את מקלו בחרון, משבר את הצללים, את הצלמים? קורא בכוח לאורה, לאל אחד, אל עולם. זה הרעיון שתמון ברעיון הדביקות. ואם תשימו לב, אתם תראו שגם בפסקה הבאה, הכל מדובר פה, אני בכוונה כתבתי, הקדשתי לכם עם הדגשתי עם הקווים כאלה מתחת, את כל פעם שזה מדובר משהו על פנימיות, שהרב אומר פה שזה נמצא בתוכנו. תכונת האומה בישראל לקחה לה את התשוקה הזאת ליסוד חיי העולמים, חיי הלאומיות שלה, על פי גורלה ההיסטורי. על כן, מתוך המוסר החופשי, המוסר האנושי, יוקחו מוסדות להקמת האמונה, אמונת ישראל, הדרושה כל כך לנו לעולם כולו. ודווקא כשאנו מציירים, קוראים ומכוונים בשם השם אלוקי ישראל, מתבהרים חיזיונותינו הפנימיים ועומק קורת נפשנו, שקט רוחנו ונופש נשמתנו. ההתקשרות תוהר חיינו, מלאי החיל והחוסן, הקדושה והטהרה, בדביקות בהשם. עוד פעם, משפט אחרון, זה נקרא את זה אותו, 4 א'. ודווקא כשאנו מציירים, קוראים ומכוונים בשם השם אלוקי ישראל, מה יוצא אז, כשאנחנו מתכוונים, מה אנחנו מתכוונים, כשאנחנו אומרים, השם השם אלוקי ישראל, מתבררים חיזיונותינו הפנימיים, הם בתוכנו, העומק וקורת נפשנו, שקט רוחנו, נופש נשמתנו. ההתקשרות, תואר חיינו, מלאי חיל וחוסן, הקדושה והטהרה, כל זה בדביקות בהשם. זאת אומרת, כשאתה נאמן לעצמך, אתה דבק בהשם. זאת הדביקות. דביקות לעצמיותך, לפנימיותך. ממשיך הרב, 4 ב'. המוסר איננו מתרכז רק במעשים טובים של מובן, של המובן החברתי בלבד. המוסר הוא ראשית הכל תכונה פנימית, עדינה, שוכנת בנשמה לבקש את הטוב, את הטוב המוחלט, להיות בעצמו טוב, להיות דבק אל הטוב. מה זה להיות דבק לטוב? עוד פעם, מה זה מוסר? מה זה הדבר הזה להיות דבק בטוב? זה תכונה פנימית, עדינה שלנו. אתה טוב לא בגלל שככה הקדוש ברוך הוא רוצה, לא בגלל שככה זה כתוב, לא בגלל שזה ככה מוסר אנושי קובע, אלא אתה מעצמך רוצה להיות טוב. אתה דבק בטוב שבך. זה נקרא דביקות בטוב. זה לא משהו חיצוני לך, כי כך כתוב בתורה. בתורה כתוב כך, בגלל שזה נמצא בתוכנו, אבל אנחנו לא מודעים לזה. אז לכן צריכים לכתוב לך על דברים שקשורים לשטנז. אני לא הייתי מגיע בעצמי לשטנז. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לי את זה כביכול מבחוץ. אבל זה דבר שהוא בי, אני רק לא מודע. ודבר הזה הוא רוח הקודש זה. זאת אומרת, המוסר הזה, רוח הקודש זה, איננו נמצא לנו, כי אם בתוכן הדביקות האלוקית הבאה לנו מתוך אמונת ישראל המעשית והעיונית. בהכרח רוחני, פנימי, מוסרי, זה פנימי. המוסר הוא פנימי. כשאני רוצה להיות אדם טוב, אני נאמן לעצמי. וזה נקרא שאני דבק בהשם. טוב, אבל אנחנו צריכים לעצור פה. בעזרת השם אנחנו נמשיך בפעם הבאה, בלי נדר.